אני חושב שאנחנו יכולים להמשיך, לא? לומר, אנחנו יכולים לעבור לפרק למד, למד, מם, למד, מם. והיא אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. ויקצוף פרעה על שני פריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים, ויתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף אסור שם. ויקצוף שר הטבחים את יוסף איתם, וישרת אותם, ויהיו ימים במשמר. וחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו, המשקה והאופה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסוהר. ויבוא עליהם יוסף בבוקר וירא אותם ואינם זועפים. וישאל את פריסי פרעה אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום? ויאמרו אליו, חלום חלמנו ופותר אין אותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף ויאמר לו, בחלומי והנה גפן לפניי, ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה, הבשילו אשקלותיה ענבים, וכוס פרעה בידי, ויקח את הענבים ויצחט אותם אל כוס פרעה, ויתן את הכוס על כף פרעה, ויאמר לו יוסף, זה פתרונו, שלושת השריגים שלושת ימים הם, ועוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך והשיבך על קניך, ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו, כי אם זכרתני איתך כאשר יתב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה. כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. וירא שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה שלושה שרי חורי על ראשי, ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשר פה, והאוף אוכל אותה מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף ויומר, זה פתרונו. שלושת הסלים, שלושת ימים הם. ועוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך, ותלה אותך על עץ, ואכל האוף את בשרך מעליך. ויהי ביום השלישי, יום הולדת את פרעה, ויעש משתה לכל עבדיו, ויצא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו, וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס על כף פרעה, ואת שר האופים תלה כאשר פתר להם יוסף. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחם. טוב, זה סיפור מוכר. אז אנחנו נעיר כמה הערות על המהלך של הסיפור, אבל אולי נקדים ונשאל איזה קושי יש לעורר ביחס לסיפור הזה, שדומה לקושי שהתעורר בליבנו גם בסיפור הקודם, בתחום של טוב, תגידו אתם באיזה תחום. מה? בתחום של שכר ועונש. כן, אין כאן לא צדיק ולא רע לו. כלומר, רע יש, אבל אין כאן צדיק, אבל בכל אופן יש בעיה. מה הבעיה? כן? מה אנחנו מצפים שיקרה? נכון. כלומר, גם יוסף וגם אנחנו הקוראים את הפרק, ואפילו מי שהעז והציץ בפרק הבא, בטוח שבאמת חלומו של שר המשקים והפתרון שנתן יוסף לחלום הזה, הם נועדו להוציא את יוסף מבית הסוהר, נכון? מי בטוח בזה? קודם כל יוסף בטוח בזה, שהרי הוא משתמש בשר המשקים כשליח להוציאו. גם אנחנו חושבים שזה סביר, זה באמת סביר, כי בפרק מם, מם א', כלומר, מה קורה? מי נזכר בו, מי דואג להוציא אותו מבית הסוהר? שר המשקים. אז הפסוק האחרון נותן מכה לתקווה הזאת, גם ליוסף, גם לנו הקוראים. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. עכשיו אנחנו יודעים מהסיפור הבא כמה זמן נמשכה השכחה הזאת. שנתיים ימים. טוב, שנתיים בשבילנו זה בסך הכל זמן קצר. זה הזמן שלוקח לנו לעבור מפרשת וישב ופרשת מקץ. אבל שנתיים זה המון זמן. על מה רעשה הארץ לפני כמה זמן? על כך שזה יהודי נכנס לשנתיים לבית הסוהר. שנתיים הוא קיבל, כמה הוא קיבל? מה? מי זה? כמה? בסוף, אבל כמה הוא קיבל? שנתיים.
שלוש.
שליש. זה שנתיים. טוב, אז זה היה שנתיים. ידוע שהיה שנתיים. לא ניקו לו חצי, ניקו לו שליש. אז שנתיים. כל הארץ רעשה. כמה כלי רכב יצאו עם סיסמאות, הוא זכאי, והוא צריך להוציא אותם מן הכלא. ובאמת אני מבין על מה רעש הארץ, שנתיים בצוהר, שיחשוב כל אחד על עצמו, שיגבילו את תנועותיו וישימו אותו במקום סגור שאין יציאה ממנו במשך שנתיים, ויחשוב כמה זה, איזה מכה זו. אז הפסוק האחרון, ולא זוכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, הוא מכה ליוסף, מכה לקורא. מה, על מה זה? הנה, הקדוש ברוך הוא כבר הראה ליוסף את הדרך לעלות. איפה אנחנו רואים את הדרך לעלות והדרך הזאת שתוביל אותו מחוץ לבית הסוהר? אנחנו רואים את זה כבר בסוף הסיפור הקודם. התיאור של יוסף בבית הסוהר זה תיאור שוב של התחלה של עלייה מחדש. במקביל לאותה עלייה שהייתה לו לאחר שהוא נמכר לעבד לפוטיפר. אז אנחנו מצפים שזאת תהיה עלייה. ואז הוא חוטף מכה. ועוד שנתיים הערכת מאסר. והקורא הרגיש צריך לשאול בסיפור הזה, על מה ולמה זאת? מה חטא יוסף? כאן אין אשת פוטיפר, אפשר לקלוט את זה בזה שהוא היה מצלצל בשערו, לא כתוב את זה, ולא בזה שהוא... אין לכאורה, אין נקודת אחיזה להסביר מדוע יוסף ספג מכה כזאת של שנתיים. והשנתיים האלה אל יהיו קלות בעיניכם, בגלל שזה הרבה זמן. תסתרו, תתחילו לספור כמה חודשים, כמה שבועות, כמה ימים, כמה שעות. זה המון המון זמן שנתיים בבית הסוהר. טוב, אבל התחלנו מהסוף, עכשיו בואו נראה מה הדבר דבור על אופניו. התפקיד של יוסף בבית הסוהר, כפי שהוא מתגלה לנו פה בפרק מהם, הוא לשרת שני אסירים מיוחסים, בעלי צווארון לבן. בכלל צריך לומר, נראה שבית הסוהר שבו, אגב, מה זה בית סוהר? המילה סוהר, מוכרת לכם, מה השורש שלה? זאת מילה, לפי דעת החוקרים, מילה מצרית, בית סוהר. כלומר, בית זה מילה עברית, אבל סוהר זאת מילה מצרית. שבתרגום לעברית פירושו בית כלא. מה? לא שומע. סער, סער במצרית. בעברית. איפה? מה? בקשר לבית הסוהר אומרים את זה או סער? סער. באיזה, אבל זה ארמית, זה מילה ארמית מסתבר. מה? איפה במשנה? בעירובין. מה, בגלל הצורה של סער? לא יודע. כל אופן החוקרים טוענים שבצוהר זה מילה, המילה צוהר פה היא מילה מצרית שמשמעותה כלא בעברית. אבל זה לא חשוב. מה שחשוב הוא ש... איך קוראים לאגף הזה שבדרי ישב בו? בצוהר? כלא מעשיהו. זה כלא מעשיהו של מצרים. דהיינו, מי יושב בכלא הזה? פוליטיקאים, בעלי צווארון לבן, המיוחסים. האסירים המיוחסים. בית הסוהר הזה, כפי שראינו, איזה בית סוהר זה? למי, מי, מי אחראי עליו באופן אישי? שר הטבחים, זה משמר שר הטבחים. ולשם מגיעים בעלי צווארון לבן. ולשם מגיעים שני שרים של פרעה שחטאו לו, ושם יוסף מופקד לשרת את השניים האלה. אני מניח שהתפקיד היה מיוחס לעבד, לאדם פשוט, ששמו אותו לשרת שניים חשובים כאלה. אז כמו שאמרנו בזמנו, שכשהוא נמכר לעבד, יצא שהוא נמכר לשר הטבחים, וזה כבר רומז לאופציה לעלייה לגדולה, אז אותה אופציה של עלייה לגדולה נמצאת גם בנפילה שלו לבית הסוהר. הוא נופל לבית סוהר של אנשי הצווארון הלבן, מיוחסים, ושם הוא מקבל תפקיד לשמש, לשרת שני שרים של פרעה, זה התפקיד שלו בבית הסוהר. טוב, אז רמז ראשון לעלייתו. לא רמז ראשון, היה לנו כבר רמזים אחדים בסוף הסיפור הקודם, אבל פה זה רומז לעלייתו, מכיוון שרצונך, כמו שאומרת הגמרא, רצונך להתעלות, יתעלה באילן גבוה. יוסף נקלע באילנות גבוהים, וממילא כשהם עולים, הוא עולה איתם, כן? ויש להם סיכוי לעלות, כי אנשים כאלה לא זורקים אותם לבית הסוהר לכל ימי חייהם ושוכחים מהם. אנשים כאלה במשך הזמן או שחוננים אותם, או שמקבלים חנינה, או שהורגים אותם במצרים. כן? אין דבר כזה שמכניסים שר לבית הסוהר וזהו, נשכח זכרו. זה תפקידים בכירים מדי, כן? ולכן יוסף נמצא במקום טוב, במקום שקל, לא קל, אבל נרמזת היציאה שלו מבית הסוהר באמצעות השירות שהוא משרת שני אנשים בכירים כאלה בהיררכיה המצרית. הם כנראה נכנסו לבית הסוהר אחרי שיוסף כבר היה שם, ככה זה נראה ממהלך העניינים, כי הרי תיאור עליותו של יוסף בבית הסוהר מופיע עוד שם בסוף הסיפור הקודם. פה התחלת סיפור חדש. איך אנחנו יודעים היום שם בפרק מתחיל סיפור, יחידה סיפורית חדשה? אז זה קשה מאוד לומר פה, אחרי שהיה לנו אחר הדברים האלה בפסוק ז' בפרק הקודם. אז תנו לי עוד, כלומר אתם צודקים, אז אחר הדברים האלה זה פתיחה לסיפור חדש. אז דמויות חדשות, זה יפה, וזה לא סתם דמויות חדשות, אלא דמויות חדשות שבמבט ראשון אתה אומר, מה זה קשור בכלל לעניין? חתום משקה מלך מצרים והופה לאדוניהם למלך מצרים, איך זה בכלל מתקשר לעניין? זה אחת הטכניקות שסיפור חדש מתחיל בו בתנ"ך. ברצף סיפורים שקשורים זה בזה, אומרים לך, בוא נתחיל משהו שנראה בלתי שייך לגמרי לקודם, ורק במהלך העלילה יתגלה הקשר לדברים הקודמים. גם פה זה כך. חתום משקה מלך מצרים והופה לאדוניהם למלך מצרים, אתה שואל את עצמך, מה זה, מה לי ולהם, מה לסיפור שלנו ולשני אלה? אבל כשאתה קורא וייתן אותם במשמר בית שר הטבחים, אז אתה כבר אומר, זה מתחיל להתקרב, חם. אבל כאשר אתה קורא, כי זה מכל מה שיוסף עשו שם, בסוף פסוק ג', אבל בפסוק ד', ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם וישר את אותם, אתה אומר, התחברנו אל הנושא. זה ברור? כלומר, הטכניקה הזאת של התחלה בדבר, בדמות חדשה, בעניין זר לכאורה, שהולך ומתחבר במהלך הפסוקים, אל הנושא הקודם, זה עדות להתחלת יחידה סיפורית חדשה בתוך אותה, באותו סיפור ענק, שאיך אנחנו מכנים אותו? סיפור על. כן. עכשיו תשימו לב, מי הוא זה שממנה את יוסף לשרת את שני אלה? פוטיפר בעצמו ולא שר בית הסוהר. מזה יש ללמוד שפוטיפר לא שכח את יוסף. הוא דואג לו. הוא דואג למעמדו ולטובתו גם כאשר יוסף אסור בבית הסוהר. רמז למה שאמרנו, מה? שהוא, לא יודע אם הוא יודע, אבל הוא לא כל כך האמין שיוסף באמת אשם. אם יוסף ניסה לאנוס את אשתו, מה הוא משפר את מצבו, מטיב את מצבו בבית הסוהר? היה צריך להרוג אותו, לא הרג אותו ושם אותו בבית הסוהר, שישכח ממנו. אתם רואים שהוא יש לו איזה נקיפות מצפון על מה שהוא עשה ליוסף, ולכן הוא מנסה לחפר כך בזה שהוא מעלה את מעמדו בבית הסוהר. כמה זמן היה יוסף משרת אותם? גם זה חשוב? שנה, ימים. והיו ימים במשמר עד האירוע הזה. זה לא אומר שיוסף היה שנה בבית הסוהר, להפך, יוסף התחיל להיות בבית הסוהר כמו שרמזתי עוד לפני כן. כמה זמן הוא היה לפני כן בבית הסוהר? אז מינימום כמה זמן יוסף היה בבית הסוהר, תגידו לי. שלוש שנים. שנה איתם עד שהם יצאו מבית הסוהר, ועוד שנתיים ששר המשקים שכח אותו. והיא מקץ שנתיים ימים, אבל יכול להיות שהוא היה יותר. כמה זמן יוסף היה סך הכל גם עבד וגם אסיר? 13 שנה כיצד? בין 17 שנה הוא נמכר, ובין 30 שנה הוא עלה מן הבור והפך להיות משנה למלך. אלה תאריכים שנמצאים בסיפור. כלומר, 13 שנה הוא היה עבד ואסיר. כמה, איך החלוקה הפנימית אנחנו לא יודעים. אבל לפחות 3 שנים הוא היה אסיר, מתוך ה-13. ויש להניח שיותר. כמה יותר אנחנו לא יכולים להגיד. והנה, חולמים השניים חלום. וכאן מופיע ביטוי קשה מאוד על פי הפשט. מה הביטוי הקשה בתיאור החלום שלהם? מה זה איש כפתרון חלומו? מה פירוש הביטוי הזה? אם הם חלמו את הפתרון, אז למה הם צריכים את יוסף? מה? לא הבנתי. כן, אבל איך אתה רואה את זה במילים? הם הרגישו שיש פתרון לחלום. זה לפחות או יותר מה שאומר הרשב"ם. אני אקרא לכם את דבריו. שמה? כן, אתה אומר משהו קצת שונה. אבל הרשב"ם אומר ככה: איש כפתרון חלומו, חלום הראוי לפתרון, חלום הנראה שהוא עיקר ולא חלום של הבלים. לא ברור לי איך הוא מכניס את זה למילים איש כפתרון חלומו. הוא מסרס קצת את סדר המשפט. איש חלומו הראוי לפתרון, איש כפתרון חלומו, הוא מבין איש חלם חלום הראוי לפתרון. ומה הכוונה? הכוונה היא ש... וזאת נקודה חשובה, שיש חלומות שאדם קם בבוקר, מוזרים ככל שיהיו, תמורים ככל שיהיו, אם הוא לא רגיש במיוחד, ואם אין לו בדיוק תור לתוכנית שנינו ביחד וכל אחד לחוד לפתרון חלומות של יובב קאט, אז הוא, אני רואה שאתם לא יודעים, זה נובע מזה, אני אגיד לכם, זה נובע מפער תרבותי ביני לביניכם, כבר עמדתי עליו פעם. הכלי התקשורת האלקטרוני היחיד שאני מחזיק בביתי זה רדיו. ואתם מחזיקים טלוויזיה, אז אתם לא יודעים מה יש ברדיו. יש ברדיו דברים טובים לפעמים. אז טוב, אני מזכיר את התוכנית הזאת עוד כמה פעמים. התוכנית הזאת, שנינו ביחד וכל אחד לחוד, זה תוכנית שבאה מערך איזה שדרן ותיק, מערך פסיכולוגי. והוא מחלק את ה... כל שבוע התוכנית הזאת מופיעה. התוכנית גם ותיקה מאוד, היו כמה שנים שהיא הפסיקה, אבל היא חזרה לאחרונה. ההבדל בחזרתה לאחרונה לפני שנים אחדות הוא כזה, שפעם התוכנית הזאת עסקה בבעיות החיים. כל תוכנית היה נושא, והזמינו פסיכולוגים מיוחדים לאותו נושא, והזמינו שאלות על אותו נושא. פעם זה בעיות בין בני הזוג, ופעם זה בעיות של חינוך ילדים, והתמודדות עם המוות, וזה בעיות, לאחרונה היה נושא של אבטלה, הבעיות הפסיכולוגיות שיוצרת האבטלה. אני שמעתי את התוכנית הזאת, זה ממש, זה שובר לב ממש. פשוט לא ידעתי כמה תלה יכולה להיות דבר, בעיה לפסיכולוגים, קשה, לבני הזוג, למשפחה, לילדים, לא רק בעיה כלכלית. בעיה ממש שובר לב. אז מאז שהיא עלתה מחדש על המסך של הרדיו, אז היא עוסקת לסירוגין שבוע בבעיות מסוגים שונים כמו שתיארתי, ושבוע אחר בפתרון חלומו. מה שבפעם הקודמת, בשנים הקודמות, לפני 10-15 שנה, לא עסקו בכלל בפתרון חלומות, זה בכלל לא היה לעניין. עכשיו כל שבוע שני עוסקים בפתרון חלומו. אנחנו הרי עכשיו, למה אני מזכיר את התוכנית הזאת? כי זה הנושא שלנו, עיסוק בפתרון חלומו. אני שומע שם אנשים מספרים חלומות ואני אינני מאמין למשמע אוזניי. בא כל רבע שעה לספר חלום שהוא ראה. אני לא יודע, או שמרמים כולם, או שאני לא חולם חלומות. אני גם חולם לפעמים, אבל אני יכול להגיד משהו ככה, איזה זיכרון קלוש, אנשים מתארים בסרטי פרטים מה הם ראו בחלום, מה עמד בחדר, מי היה זה שעמד לפניהם, איך הוא דיבר, מה הוא אמר בדיוק, לצטט אותו, ציטוטים ארוכים, פלא, פלאי פלאים. אבל מה, אני, זה לא שקר גמור, כנראה שיש אנשים שחולמים חלומות יותר מורכבים ממה שאני רגיל, או שבאמת כולם מרמים, אני לא יודע. לפסיכולוגים בכל אופן זה כנראה לא חשוב העניין הזה. לא, זה נקודה, אתם חושבים שאני צריך, כל הדברים האלה ישרתו אותנו כבר בשיעור הבא. אני מקדים את הדברים, אתה מאוחר, אבל זה דברים חשובים לשיעור הבא. טוב, למה הזכרתי את זה? מכיוון שאדם נורמלי קם בבוקר עם איזה חלום, אז הוא אומר, חלום, דברים בטלים, מה זה? עובר לסדר היום. בא כתוב לומר, לא אלה היו, לא ככה נרגישו ביחס לחלומות שלהם. כל אחד ירגיש ביחס לחלום שלו, שזה חלום מדי מסודר, מדי מדוקדק בפרטים שלו, ולכן הוא מחייב פתרון. הרי אם כל אחד היה רץ בוקר עם החלומות שהוא חלם בלילה כדי שיפתרו לו אותם, אז לא היה לו זמן לעשות שום דבר אחר בחיים. כלומר, מי שזוכר את החלומות שלו. כל בוקר הוא היה צריך ללכת לפתרון, לפותר חלומות, לשלם לו, כי בעולם העתיק זה היה מקצוע שהיה, אנשים קיבלו עליו כסף, פותרי חלומות. כמו אגב, כמו הפסיכולוגים של היום. והוא היה כל חייו עסוק בפתרון חלומות, אבל מה? יש חלומות ויש חלומות. החלומות שהם חלמו, הם חשו שהם חלומות הזקוקים לפתרון. מדי רציניים, מכדי שאפשר יהיה לבטל אותם במחי יד ולהגיד, שטויות. ולכן הם זועפים. בגלל שהם חשים שהם בבית הסוהר ואין אין להם לאן ללכת. אבל הם חלמו חלום שמצריך טיפול. לא טיפול פסיכולוגי, טיפול מקצועי של פותר חלומות. ואין מי שיפתור להם את החלום, ולכן הם זועפים. כך נראה מדברי הרשב"ם. כן. השאלה, האם החלומה, כלומר, טוב, השאלה היא זאת. האם, אני אציג את השאלה בצורה היסודית ביותר שלה. מה מקורו של החלום? מאיפה באים חלומות? אדם הולך לישון, מה פתאום שהוא יראה דברים או דברים משונים לפעמים? מאיפה באים החלומות? חשבתם על הבעיה הזאת? מה חז"ל, מה מחשבות האדם, מה אתם יודעים על בעיית החלומות? כן, מאיפה באים חלומות? מאיפה הם באים? אדם עוצם את עיניו, שוכב, ישן, יצבטו אותו, לפעמים הוא לא ירגיש, קוראים מסביבו דברים, הוא לא רואה אותם, והוא כמו בסרט רואה דברים מדהימים. מאיפה זה בא? רואה אנשים שהוא לא מכיר, רואה אנשים שכבר לא בחיים, רואה תופעות שלא יכולות לקרות במציאות. כאילו, מה זה? מאיפה זה? כן, אז מאיפה, מה אתם מציעים לנו? כן, אתה צוחק, תגיד למה אתה צוחק, מה, נו?
נבואה.
נבואה? ישר מזה אתה מתחיל. אוקיי, בסדר. אתה צודק, כי זה בהקשר שלנו, זאת התשובה הנכונה. כן?
זה לא תתה, זה עניין מדעי,
זה עניין מדעי.
לא כאילו...
בוא אני אגיד לך, יש בכמה מקומות בעולם ובארץ הנושא הזה מפותח מאוד, יש מעבדות לחקר השינה, זה מה אתה מתכוון. בין השאר חוקרים גם את תופעת החלום. עדיין אין אפשרות, יש אפשרות לדעת מתי אדם חולם. מצמידים אלקטרודות לראש, מכיוון שבזמן שאדם חולם יש פעילות אלקטרומגנטית של המוח, אז כל מיני מנורות נדלקות. ויודעים מתי אדם חולם, אפשר לראות גם לפי העיניים מתי אדם חולם. ויש ספרים שלמים נכתבו על השאלה באיזה שלב של השינה אדם חולם, ומתי הוא זוכר את החלומות ומתי הוא לא זוכר את החלומות וכולי. יש מחקרים שלמים, לכן אם אדם אומר לכם אני לא חולם, תדעו לכם שהוא משקר, אין אדם שלא חולם. זה הוכח מדעית, כמו שאתה אומר במחקרים, כולנו חולמים ואפילו חולמים הרבה. השאלה אחרת היא, מה מתוך מה שאנחנו חולמים אנחנו זוכרים? התשובה היא אפס קצה, ובדרך כלל רק אותם חלומות שנחלמו סמוך ליקיצה. וגם יש מחקרים מהו הזמן של החלומות ומה אופי החלומות יחסית לזמן השינה, כי השינה מחולקת לשלושה חלקים, ויש שינה עמוקה יותר, שינה לפני, יש שעות, מחקרים שלמים מתי אנחנו חולמים ומתי אנחנו זוכרים את החלום. ויש גם זמן שאנחנו ישנים, יכול להיות דבר כזה, שינה בלי לחלום. וגם יש קשר בין מה שקורה סביבנו בזמן השינה לבין מה שאנחנו חולמים. כלומר, אדם למשל יכול לחלום, יורד גשם, אתה שומע את הגשם תוך כדי שינה, אז אתה גם חולם שיורד גשם. כלומר, תשאל אותי למה אתה צריך לחלום באמת יורד גשם. לא, אבל אתה חולם שאתה מתרטב למשל, או החלומות מתקשרים לאירועים סביבתיים בזמן השינה. טוב, דברים מעניינים מאוד. אבל עדיין אין לנו אפשרות לשחזר חלומות של אחרים. כלומר, מנועות נדלקות והחוקר אומר, עכשיו הוא חולם, תאירו אותו. עושים את זה הרבה למתנדבים, רוצים לדעת מה הם יכולים לספר על החלום, אם מאירים אותם מיד כשהם חולמים. אבל הוא לא יכול לקבל על מסך את מה שהחולם רואה. כלומר, לחוות את החלום של החולם עוד אין שיטה. מה רצית להגיד, אבל כשאמרת שמחקרים מדעיים, כן? לא, אבל מה...
זה אפשרות שקורה, דבר שקורה לו ביום יום, ומתת מודע, כל
המחשבות שלו, טוב, אז צריך להיזהר במילה מדעיים, כי אנחנו חשבנו שאתה מדבר על מעבדת שינה. זה לא בדיוק מדעי, כל מה שאמרת, תכף נחזור את זה, כן? טוב, מי יפסד את המושג דעת הכרה? פרויד. אז עכשיו אנחנו כאן נגיד כמה מילים גם על פרויד וגם על דברים אחרים. בעולם העתיק, אז הרי אנחנו לומדים על העולם העתיק עכשיו, לאנשים ששייכים לעולם העתיק, רווחה הסברה והדעה שחלום מקורו הוא מחוץ לאדם. אבל זה לא רק בעולם העתיק, אני חושב שרוב האנושות חושבת את זה עד היום הזה. רוב האנושות, אני מתכוון לעמים גדולים ועצומים שלא שמרו את השם פרויד ולא את המונח תת מודע. הגישה המקובלת לחלום היא שמקורו מבחוץ. הגישה המקובלת במסורת העמים, במסורת התרבותית של האנושות, זה שהחלום איננו שייך לנו, אלא מוראה לנו מבחוץ. מישהו מראה לנו את החלום הזה. מי? טוב, זאת שאלה גדולה. האל או כוחות אחרים שמסתובבים. יש איזו דעה שהיא ככה, דעה שקיימת גם, שבעצם הנפש יוצאת, הדמיון יוצא מן האדם כשהוא ישן, ומשוטט בכל מיני עולמות, ומה שהחולם רואה זה דברים אמיתיים, אבל זה דברים אמיתיים שהנפש הממריאה מן הגוף חובה אותם בנפרד מן הגוף. זה לא בדיוק, זאת גישת ביניים. אבל על כל פנים, לפי הגישה הזאת, החלום הוא איזושהי הוויה חיצונית לאדם. מישהו מראה לנו חלומות. זאת גישה אחת. והגישה המודרנית, שיסודה בפסיכולוגיה, ופרויד כידוע הקדיש לנושא הזה חלק קסום מעבודתו, לחקר החלומות. למה הוא כל כך ראה בחקר החלומות עניין מרכזי? זאת אומרת שהחידוש המרכזי של פרויד היה קיומו של תת מודע באדם. זה היום כל ילד בתיכון כבר יודע שיש תת מודע והוא משתמש בזה כאילו זה מטבע עובר לסוחר. אבל במאה ה-19 כשפרויד, או בתחילת המאה ה-20 כשפרויד דיבר על תת מודע, זה היה חידוש גדול, שיש לאדם איזה שכבות בנפש, ברגש, בהוויה הרוחנית שלו, שבהם יש דברים, מי יודע, לא יודעים מה יש שם. עכשיו, למה זה היה חשוב, התת מודע הזה? מכיוון שבאמצעות הטיעון הזה שיש תת מודע לאדם, פרויד הציע דרכי טיפול בכל מיני בעיות שאדם סובל מהן. עכשיו, איזה הוכחה יש לקיומו של תת מודע באדם? מי אומר? ההוכחה המרכזית כמעט שפרויד התייחס אליה זה החלום. החלום לדעת פרויד הוא הדרך שבה אנחנו מתכתבים או מקיימים תקשורת עם התת מודע שלנו. אז מי מראה לנו את החלומות? התשובה היא לפי פרויד, אנחנו. אנחנו מראים לעצמנו את החלומות. אנחנו מתכתבים עם עצמנו בזמן החלום. אבל איך יכול להיות? הרי אני לא חשב, אתם רואים, אם חשבת על זה מילא, לא חשבתי על זה בכלל, מאיפה בא לי רעיון כזה משונה? התשובה זה בא מאיזשהו מחוז בנפש שהוא נסתר, והוא מתגלה לך רק בזמן שאתה ישן. בזמן שאדם ישן וחולם חלומות, הוא מקיים תקשורת עם עצמו, אבל ברמה שהוא לא מודע אליה. אל קיום, אל מחשבות שיש לו, אל הרהורים, אל רגשות שנמצאים אצלו, והוא לא מודע להם בכלל, לפעמים. והנה הראיה לקיומו של תת מודע. מה יש להקשות על פרויד? אולי חלום בא מבחוץ. אני אומר שהוא בא מבפנים. אז אין לגבי פרויד, כיהודי מתבולל וכמובן רחוק מאוד מאמונה דתית, אין שום דבר מבחוץ. גם האדם יכול לראות סרט, אז הוא רואה את זה מבחוץ, אבל כשהוא חולם הוא עושה את עיניו. אין שום דבר, הכל מבפנים. כל מה שאדם רואה בחלום זה תוצרת עצמית. הוא ראה, הוא יצר לעצמו את התמונות, הכל תוצרת פרי רוחו. אלא מה הפרי? איזושהי רוח שהיא תת מודע. האמת היא שהמושג תת מודע נמצא על איזה קו מאוד, על איזה גבול דק בין הרציונליות לאי-רציונליות. אבל אצלו זה עניין רציונלי לגמרי, פרויד לא היה מיסטיקן. היו מתלמידיו של פרויד שכבר עברו לגבול שהוא כמעט מיסטי. היה לו תלמיד, לא יודע אם תלמיד, לא ברור, קארל יונג שמו. גרמני, גוי, נאצי. מה היחס בין פרויד לנאציזם בגרמניה? מה? הנאצים שרפו את ספריו ושנאו אותו שנאה גדולה. למה כל כך שרפו את ספריו? זה שהוא היה יהודי. ופרויד עצמו נמלט מגרמניה של היטלר והשתקע באנגליה. אגב, לא רק יהודים נמלטו מגרמניה הנאצית, כמעט כל אנשי הרוח בגרמניה, גם גויים וגם יהודים, ברחו ממנה. בזמן, עד פרוץ מלחמת העולם השנייה, גרמניה פשוט התרוקנה מכל אנשי הרוח שלה. סופרים, משוררים, אומנים, גם יהודים וגם שאינם יהודים, נטו מגרמניה והעשירו, כיוון שגרמניה הייתה ערס התרבות האירופאי, אז כל האנשים האלה, במקום שהם נקלטו בו, הם תרמו את תרומתם. בין השאר, בארץ ישראל כמובן. קשה לתאר את מדינת ישראל המבולגנת, שבכל אופן יש בה טיפת סדר, אלמלא בשנות ה-30 היו עולים אליה כמה יקים. אני לא צוחק אתכם, אני אומר דברים רציניים. כל דבר מסודר במדינה הזאת הונח על ידיהם. בכל תחום כמעט. אי אפשר לתאר את מדינת ישראל כמדינה מסודרת, והיא לא מדינה מסודרת. אבל נגיד שהיא יותר מסודרת ממצרים או מירדן, אי אפשר לתאר את הדבר הזה בלי עליית היקים בשנות ה-30. זאת הייתה עלייה מופלאה ביותר. מה? לא, יותר. מה הוא? אלה שאלו. 100,000. תראה, וזה בלי, אני לא יודע אם עשו את החשבון של עליית הנוער, שזה הנוער של יוצאי גרמניה, שעלה לארץ בגיל תיכון, ונשאר בארץ. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בכל אופן פרויד ברח לאנגליה, והשתקע באנגליה, ושם סיים את חייו. אבל היה לו תלמיד, קארל יונג, שהוא היה נאצי, והוא פיתח פשר חלומות אחר מפרויד. ופשר החלומות שלו הוא באמת על גבול המיסטיקה כבר. משהו ככה מאוד גבולי. נחזור לחלומות. אז מה אמרנו? שיש שתי גישות עיקריות לחלום. גישה אחת שהחלום הוא דבר חיצוני לאדם, וגישה שנייה זה שהחלום הוא תוצרתו של האדם, תוצרת עצמית, פרי רוחו, פרי התת מודע שלו. אז מה דעת המקרא על כך, על שאלה זו? שניהם. איפה שניהם? מה? למה? אתה הפסיכולוג של יוסף. אכן, אחד מחוקרי החלומות שכתב מאמר על השאלה של היחס של החלומות, היחס של התנ"ך אל החלום, הביא את הראיה שלך שהתנ"ך חושב שחלום זה דבר פנימי. מה הראיה שהוא הביא? איך אפשר להאשים את יוסף על זה שהוא חלם משהו אם מראים לו את זה מבחוץ? איך אביו גוער בו ויגער בו אביו ויאמר אבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה? מה השאלה ששאל? מה? שאל שאלה. אבל הוא לא פירש, הוא רק אמר מה הוא ראה. זה מה שהוא ראה. מה? טוב, את יכולה להגיד את החלום שלו בדרך יותר, בבקשה, תציעי נוסח מרוכך. השמש והירח ואחד עשר הכוכבים שחמים, הוא דיבר בקיצור נמרץ. מה הוא ראה דברים אחרים? הוא אמר מה שהוא ראה. מה? אז הסיפור הוא באמת לא בסדר. זה יכול להיות גם שהוא ראה דברים אחרים, אבל אין לנו אפשרות לדעת את זה. הוא אומר, אנחנו מאמינים ליוסף שזה מה שהוא ראה. אם אנחנו נתחיל לחשוד שכל חולם לא חלם את החלום שלו, לאן נגיע? אבל זה שהוא סיפר, זה בסדר, אבל הדבר הכי חמור בעיניי באותו מאמר שהזכרתי, שפרופסור לוין, אגב יהודי דתי שהוא פרופסור בבר אילן, פרופסור לחלומות, והוא מחוקרי החלומות החשובים ביותר שיש בעולם. אז פרופסור לוין מביא את הראייה הזאת שאתה הבאת, רק שכח שבהמשך הפסוק כתוב, ואביו שמר את הדבר. כלומר, הגערה הייתה גערה להפיס את דעתם של האחים, אבל אם היית שואל את יעקב, ובאמת מה אתה חושב, אז יעקב היה אומר, כפירוש רש"י. מה רש"י אומר, ואביו שמר את הדבר? היה ממתין ומצפה לראות האם יש דברים בגו. כלומר, יעקב מאותו מקום רוצה להביא ראייה, הראייה היא ממש הפוכה לפי דעתי. יעקב חשב שחלומו של יוסף הוא בהחלט, מה? חיצוני. עכשיו, מה זה החיצוני הזה? בואו נהיה יותר נבואי. אז זה לא צריך להגזים. לא זה ולא זה. במובן הזה הוא חיצוני קודם כל, שזה לא אשמתו של יוסף שהוא חלם את החלום הזה. אין לבוא אליו בטענות מה, למה חלמת את זה, מה החלום הזה אשר חלמת. כי זה לא הוא חלם, הראו לו את זה מבחוץ. מצד שני, זה לא ממש נבואה. השם לא בא ואמר לו, אני, כמו שהוא אמר ליעקב בחלום הסולם, אני השם אלוהי אברהם, יצחק ואביך, ואני אומר לך שכך וכך יקרה לך. במילים, זה לא נבואה, אבל זה חלום נבואי. נבואים לא במובן שזה בדרגת נבואה, אבל זה דבר השם שניתן לאדם כדי להודיע לו איזושהי הודעה מוצפנת באמצעות מערכת סמלים שצריך לפענח אותה ביחס לעתיד לבוא. זו, השאלה היא האם זה נכון או לא נכון. כלומר, נתחיל מהחלומות שלנו שזה הרבה יותר פשוט. מה את לומר על החלומות שלנו בפרק על שר המשקים ושר האופים? לא שומע?
נבואים.
חלומות נבואים. מי אומר?
זה קרה.
יוסף אומר. יוסף פותר להם את החלומות, והכתוב מדגיש שכמו שיוסף פתר, כך היה. וגם יוסף אומר לאלוהים פתרונים. ספרו נא לי, איך הוא אומר את זה? באיזה פסוק הוא אומר את זה? פסוק ח'. הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי, ומספרים, והוא פותר, וכאשר פתר כן היה. וזה אומר הכתוב. המילים האחרונות של הסיפור כמעט, זה סוף פסוק כ"ב, קרה מה שקרה, כאשר פתר להם יוסף. מכאן אתה למד, רק רגע, שמדובר פה בחלומות רציניים, חיצוניים, נבואיים, שזקוקים לפתרון של מי שיש בו, מה יש בו? זאת שאלה חשובה. מנין יוסף יודע לפתור חלומות, רבותיי? מה? הוא בעל חלומות. כל מי שחולם גם יודע לפתור חלומות? מנין יוסף יודע לפתור חלומות? תכף, תמתין רגע. מנין הוא יודע לפתור חלומות? הוא עבר קורס? הוא קרא את פרויד? הוא הכיר את הסוגיה במסכת ברכות, נדמה לי דף מונדט, שיש שם רשימה של פתרונות של חלומות. מאיפה הוא יודע לפתור חלומות? זה היה מקצוע, אגב. אבל מאיפה המקצוע הזה ליוסף? התשובה היא, זה לא כישרון סתם. זה בדיוק, זה איזשהו כושר נבואי כמעט. יוסף איננו נביא, אבל יש לו את היכולת לעסוק בחומרים נבואיים כמו, איך נקרא לזה, ערב נביא, תת נביא. אמרנו שיש תת מודע, אז יש תת נביא. והוא אומר את זה, ופרעה אומר עליו את זה בפרק הבא, ראיתם איש אשר רוח אלוהים בו? פתרון כזה, היכולת להבין מסרים אלוהיים, מצריכה בעצמה איזשהו כישרון אלוהי. וזה מה שיש ליוסף. עכשיו מה אתה רוצה לשאול? כן. רק שנייה, לאט לאט, אנחנו בואו נבדוק את מה שאתה אומר. האם אתה טוען שבגלל מה שיוסף פתר זה מה שקרה? באופן רציונלי? זו טענה רציונלית? האם בעקבות הפתרון הקדוש ברוך הוא סידר את המציאות ככה, או המציאות הייתה קבועה ויוסף בכושרו הנבואי ראה את המציאות מראש? אני לא הבנתי את הטענה שלך. כן. כן. חלום נבואי. טוב, אז בואו נבדוק. מי לנו כיוסף שמראה הקבלה ברורה בין החלום לפתרון? הוא אומר דברים ברורים, בואו נקרא את דבריו. הרי הקשר בין הפתרון לחלום הוא בשני המקרים, הוא מובהק. למה הוא פותר את עניין שר המשקים כפי שהוא פתר? שלושה סרגים, אומר יוסף. באמת, הפתרון כאן לא מושלם, יש מקום להשלים אותו. שלושת הסרגים, שלושת ימים. בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך ושבחה על קניך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון. ממה הוא למד את זה? הגפן פורחת. מה עוד? ואתן את הכוס על כף פרעה. יפה מאוד. עכשיו, למה הוא למד על השני הפוך? מה? לא שומעים. כי אוף אוכל מעל ראשו, זה סמל ברור. עכשיו תשימו לב, כשאנחנו חולמים, זה הרעש ששמעת מהבן שלי הגדול, כשאנחנו חולמים חלום על עצמנו, נעשה פה סקר חלומות. אתה רואה, לפעמים בחלום אתה פועל, אתה עושה, אתה מדבר, אתה רב, אתה לא רב, אתה רב עם מישהו, אני מתכווה. האם אתה רואה את עצמך בחלום מבחוץ? כן, כולם, זה מוסכם? האם כשאתה חולם על עצמך, אתה רואה את עצמך מבחוץ כמו שאתה רואה תמונה של עצרה? או שתמיד אתה נושא החלום, אז אתה לא רואה את עצמך, אתה רואה רק את מה שסביבך. אוקיי, תחשבו על הבעיה הזאת. אבל הוא טען שלראות אדם רואה את עצמו, פירוש הדבר שהוא לא חי. וזה מה שהוא רואה את עצמו, הוא רואה את עצמו כמת. ומזה יוסף הסיק שעוד שלושה ימים הוא ימות. אבל אני לא בטוח שזה נכון, כי יש אנשים כמו שהיו פה, אני לא רוצה לעשות סקר, כי זה לא נעים אחרי מה שאמרתי לעשות את הסקר. אבל אתם אומרים שיש אנשים שרואים, אכן הוא עשה סקר והגיע לכמה תשובות מעט, אחוז נמוך של האנשים שהוא שאל אותם. הוא שאל 504 אנשים, ואחוז הסטייה הוא פלוס מינוס 4%. היו מעט אנשים שאמרו שהם רואים את עצמם בחלום מבחוץ. אני לא יכול לענות על השאלה הזאת, אגב. לא יודע. באמת לא יכול לענות, לא... כן. בחלומות? זה ודאי, שאדם יודע בחלום שהוא חולם, זה ודאי. אז מה השאלה? על השאלה אם אדם רואה את עצמו מבחוץ או לא. מה התשובה? אני לא יודע, אתה רק יודע שעוסקים בזה, אז תיתן לנו בשיעור הבא את התשובה. טוב, נו, תנו לי להתקדם. בואו, נתקדם. בקיצור, אבל מה, זה ברור, הסמלים של החלומות הם די ברורים. הסמל של המשכיות והתחדשות ופריחה וחיים בחלום הראשון הוא בולט לגמרי. הסמל של פסיביות ושל הפסק פעילות, גם בחלום של שר האופים הוא מאוד בולט. ולכן קל מאוד למצוא התאמה בין הפתרונות של יוסף לבין החלומות שלהם. אז למה הם לא פתרו לעצמם את החלומות? אם זה כל כך גלוי, זה כי הכל גלוי, זה כל כך פשוט, כמעט אני אומר, אם היו נותנים לי הייתי פותר אותו דבר. אבל התשובה היא, אין אדם, אין... חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אז הם חבושים באמת. כן. אין חבוש מתיר. כלומר, האדם שחולם, למרות שהחלום שלו יכול להיות שקוף לגמרי, בגלל הנגיעה שלו, הוא לא רואה את המשמעות של החלום. הוא לא יכול לנתח לעצמו את המשמעות של החלום, כמו שאין אדם מרפא את עצמו אם הוא חולה, אין אדם, איך קוראים לזיהוי של המחלה, לדיאגנוזה, אין אדם עושה דיאגנוזה, אין רופא עושה דיאגנוזה לעצמו בדרך כלל. הוא הולך לרופא אחר. מה?
הוא פותר לנו טוב, זאת אומרת, זה לא
אנשים עצמם,
זה
לא כולם עצמם. לא, פותר לנו טוב, כמובן הם נמצאים בבית הסוהר, מי יפתור להם? עכשיו, בכל אופן צריך לומר, הביטחון שיוסף אומר, עוד שלושה ימים יקרה דבר זה וזה, כאן, אלא אם כן תגידו שיוסף היה, ידע שעוד שלושה ימים יום הולדת, הוא ידע שביום הולדת של פרעה עושה חשבון עם כל אלה, עם כל עבדיו, אם הוא לא ידע, אז הוא לוקח אחריות מאוד גדולה בפתרון שלו, ושוב זה מה שאני טוען, שיכולתו של יוסף לפתור את החלומות בביטחון, בעוצמה כזאת, בבהירות כזאת, מידע על איזשהו כושר נבואי של יוסף. ואם לא נתחכם יותר מדי, עלינו להודות שכוונת הכתוב לפי פשוטו, זה שהחלומות הללו היו חלומות נבואיים, או חלומות חיצוניים, שאלוהים מראה אותם לשר המשקים ושר האופים כדי להודיעם את העתיד, ושהם זקוקים לפתרון של מי שיש בו את הכושר הנבואי לקרוא את האותות ולקרוא את הסימנים של החלומות, ויוסף מצויד בכושר כזה, ואכן הוא נותן להם את הפתרונות הנבואיים הנכונים המתרחשים זמן קצר לאחר מכן כפי שיוסף פתר. לפי דעתי זאת הכוונה הפשוטה של הסיפור, וכל דרך אחרת בעיניי היא מתחכמת ולכן היא פסולה. האם אם כן, כן, אז ולמה זה לא קרה הפוך? למה זה לא קרה? תשמע, כשאדם אומר, אין סטטיסטיקה, קודם כל כידוע בשני מקרים אין סטטיסטיקה. כמו שתגיד שמישהו נותן תחזית להורים, יוולד לכם לפי הסטטיסטיקה בהתחלה בן ואחר כך בת. אין שום משמעות סטטיסטית לדבר כזה כשאתה מדבר על שניים. א', ב', זה יצא. זאת התחכמות מה שאתה אומר. אני צריך להיוקח, זה התחכמות, אני יכול להתחיל מדעית להגיד לך שבשניים אין שזה, הוויכוח נראה לי קצת קטנוני.
הוא ידע מה הורידו אותם הכלא.
מה? איך הוא יודע? בטח הוא יודע, אתה יודע? אני לא יודע, ואתה לא יודע, אז איך אני סיפור... מה הקשר? אתה מדבר מתוך רש"י נראה לי. אתה חשוד בינה. אז איך... מי יודע מה היה חתם? כתוב חתון. מי אומר שיש קשר בין מה שהם חתו לבין מה שבא עליהם? אתה מניח כל מיני הנחות שהן תולדה של הפרשנות. ומבחינה פרשנית אנחנו לא יודעים מה הם חתו. גם אם יוסף יודע, מי אומר שיש קשר בין הדברים? זה לא נתון בסיפור הדבר הזה. חתם של שר המשקים ושר האופים לא כתוב לפנינו, ואיננו משוייך לעונשים שלהם בכלל. נו, מה השכל ישר שמה?
זה
אבל אם זה ההסבר לפתרון של יוסף, אז משהו מזה צריך להיות רמוז בפרק. צריך להגיד מה הם חטאו, ובצורה שהשכל ישר יבין מה ההבדל בין החטא של זה לחטא של זה, ולמה יוסף יכול היה לשער את כל זה. כל זה לא נמצא פה. כי זה הבסיס להבנת הפעילות של יוסף לפי דבריך. ואין לנו רמז לזה. אגב, רש"י נותן את זה. די לנו בזאת. אתה אחרון ודי.
אני
אמרתי
שלמה הם לא הבינו את החלום, החלום שהם חשבו שזה באמת תלוי במי שכותב את החלום. כמו
שאומרים שהצעות האותים אמרו, הרייה שכותב את החלום. עכשיו אחר כך... אכן, מה שאתה אומר כאן הוא מעוגן באמת בדברים רבים. האמונה בימי קדם, כפי שמורכבת לנו גם מהתנ"ך וגם מחז"ל וגם מהגויים, מה כתוב בגמרא? שהחלום הולך אחר הפתרון. כלומר, כפי שפותרים לך, הפתרון הוא לא רק קריאה נכונה של החלום, אלא הפתרון יוצר את המציאות שהחלום מבשר עליה. זאת הייתה אמונה רווחת מאוד. בגמרא מסופר, אני לא זוכר את הגמרא הזאת, מסתבר שבברכות על רבא, כמדומני, שהוכיח את את השאלה הזאת של מה פותרי החלומות אומרים, לפי מה הם עובדים. הוא המציא חלומות, והלך לפותרי חלומות, והם אמרו לו דברים איומים ונוראים. אחר כך הוא הלך עם החלומות האלה לפותר אחר, שילם לו הרבה כסף, ואיזה פלא, הפתרונות היו, זה ממש כמו סקרים הדבר הזה אגב, כדי דעת קהל. תלוי מי המשלם, וכמה הוא משלם, ומה הוא רוצה לשמוע. לפי זה חברות הסקרים מספקות את הסחורה. אז כך פתרון חלומות. לפי התשלום, כך הפתרון הוא לטובת החולם או לרעת החולם. ולכן, כיוון שזה ככה, האנשים היו מוכנים לשלם. זאת הייתה תעשייה שלמה. למה הם היו מוכנים לשלם? כי הם האמינו שפותר חלומות לטובה אכן משפיע לטובה. אז הם היו מוכנים גם לשלם על זה. רבא רצה להוכיח מכאן את השקריות בפתרון החלומות, שהפותרים האלה הם שקרנים. אבל האמת היא שהבריות אמרו, בוודאי צריך לשלם, הם צריכים להתפרנס ממשהו, לא? מה, עדיף לי שיתפרנסו טוב ויגידו לי דברים טובים, והיו מוכנים להוציא מכיסם הרבה כסף. עכשיו, לא מן הנמנע שכך התייחסו שר המשקים ושר האופים אל יוסף. השאלה שאני מעלה כאן היא לא זאת, אלא מה הכתוב, מה הסיפור רוצה ללמד אותנו. וכמדומני שאם לא נתחכם כמו שכאן כמה אנשים מנסים, אז הכוונת הכתוב בפשטות היא לומר, אלה היו חלומות רציניים, אלוהים הראה אותם לשר המשקים ושר האופים, כדי שיוסף ידע לפתור אותם, ויוסף ברוח אלוהים אשר עליו ידע לפתור אותם, והקדוש ברוך הוא באמת עשה כפי שהוא תכנן לעשות, וכפי שהוא הודיע שהוא עומד לעשות, וגלה את סודו לעבדיו, ליוסף עבדו. אני לא יודע אם הוא גילה את סודו במשמעות הנבואית, אבל הוא נתן ליוסף את כלי העבודה לפענח את האותות הנבואים שהוא העניק, שהוא הראה לשני השרים האלה בחלומם.
רואים ששר האופים חושש.
לא, רואים ששר האופים להפך. שר האופים... מה זה כי טוב פתר? והיה שר האופים כי טוב פתר. מה שיקרון דברים, שהוא אמר את זה בדיוק, הוא נותן פתרון לטובה. למה? כי לפי הלשון העברית, גם לשון המקרא, אם זה צריך, אם זה תואר הפועל, אז צריך להיות מילה אחרת. היטב פתר. המילה בעברית המודרנית זה התשתש. אבל בעברית המקורית, אז בדרך כלל תואר הפועל צריך להיות היטב פתר. כי טוב פתר, פירושו של דבר, הפתרון שלו הוא פתרון טוב. שיהיה טוב. ולכן הוא ממהר להצטרף וחושב שגם הוא יקבל את הפתרון לטובה. עכשיו אני שואל אתכם את השאלה הבאה, רבותיי. למה הקדוש, אם באמת פרק אומר לנו, בלי התחכמות, רק רגע, שמה, שהקדוש ברוך הוא הראה לשר המשקים ושר האופים חלומות נבואיים, למרות שהם גויים, והם לא צדיקים. בכל אופן הקדוש ברוך הוא הראה להם חלומות נבואיים, ונתן ליוסף את הכישרון לפתור את החלומות האלה. אז אני שואל, למה הוא עשה את כל זה? מה המטרה של כל זה? להוציא את יוסף מבית הסוהר. כלומר, זה אמצעי שהקדוש ברוך הוא נוקט בו כדי להוציא את יוסף מבית הסוהר. כנראה גם יוסף מבין את זה. ואנחנו ודאי. וזה מה שקורה בפועל, והתחלנו עם זה את השיעור. ואנוכי שואל, מה? למה? מי שוכח? זו עוד שאלה שכבר התחלנו את השיעור איתה. ואנוכי שואל, שאלה אחרת, מי צריך את שר האופים? שר האופים פה מיותר. מספיק לנו שר המשקים. אומנם מבחינה ספרותית, צריך לומר שתמיד החלומות באים בסיפור של יוסף בצמדים. יוסף חולם שני חלומות, פרעה חולם שני חלומות, וגם שר המשקים ושר האופים חולמים שני חלומות. אבל זה לא פתרון, זה פתרון יפה, אבל זה לא מספיק. למה צריך שני חלומות כשאחד מיותר לגמרי? כי שר האופים ימות, וכשהוא ימות הוא לא יוכל לעזור ליוסף. כן. כן. תתנו לתפקיד של שר האופים הגדרה של מעבדה. קבוצת ביקורת, זאת בדיוק. זה קבוצת ביקורת. כלומר, במעבדה כשבודקים תרופה למשל, ונותנים אותה לאנשים, יש חומר, שכחתי את שמו, פלסיבו, כן. פלסיבו, שנותנים אותו, זה חומר שאין לו, הוא פשוט אבקה לבנה שאין בזה כלום, נותנים לאנשים לבדוק תרופה, וחלק נותנים את התרופה האמיתית, וחלק בלי לגלות נותנים את הפלסיבו הזה, כדי שהם יעבו קבוצת ביקורת לאלה שקיבלו את התרופה האמיתית. תראו, מי שלא מקבל את התרופה, אבל נדמה לו שהוא מקבל את התרופה, איך הוא מגיב בהשוואה למי שקיבל את התרופה האמיתית. אז שר האופים הוא הפלסיבו של שר המשקים. למה? בדיוק בגלל מה ששר האופים אומר, וירא שר האופים כי טוב פתר. הוא מצטרף למסע הזה בגלל שהוא אומר, יוסף פותר חלומות לטובה, הוא מתייחס על יוסף לא כמונו, ברצינות התאומית שלנו. הוא אומר, הוא אופטימיסט, הוא המשרת שלנו. אז ברור שהוא רואה חובה לפתור את החלומות שלנו לטובה. זה לא יכול להזיק שהוא יגיד דברים טובים גם על החלום שלי. עכשיו בואו נתבונן ביוסף. יוסף פותר את החלום של שר האופים באותן מילים שהוא פותר את חלומו של שר המשקים. השבונה, יחד איתי. השבו את פסוק י"ב וי"ג, ויאמר לו יוסף לשר המשקים, זה פתרונו. שלושת הסריגים שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך ושיבך על קניך ונתת כוס פרעה בידו. השבו את זה למה שהוא אומר לשר האופים. פסוק י"ח, ויען יוסף ויאמר, זה פתרונו. בהשוואה לפסוק י"ב, כן? שלושת הסלים שלושת ימים הם. שר האופים מתחיל לחייך. הנה, אני הולך לקבל את אותו טוב שקיבל ראי שר המשקים. בעוד שלושת ימים, השבו את זה לפסוק י"ג, יישא פרעה את ראשך מעליך. רגע, יישא פרעה את ראשך, עד כאן זה היה בסדר, בדיוק אותו פתרון. אבל אחרי יישא פרעה את ראשך, באה המילה מכרעת מעליך ותלה אותך על עץ. כלומר, יוסף מתחיל לתת לו את מה שהוא רצה, המילה יישא פרעה את ראשך היא דו משמעית. יש לה אפשרות של נשיאת ראש לרומם את הראש, מלשון נשיא, ויש מלשון הסרת הראש. אז הוא מתחיל באותו ביטוי, בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך, ואז הוא מוסיף מעליך ותלה אותך על עץ. זה נורא אכזר, צריך לומר, אבל יוסף כאן עושה לו את מה שמגיע לו. אתה רצית, מה אתה חושב שאני, איך נקרא לזה, כן, הפותרים שככה מתחנפים אל החולמים ופותרים להם הכל לטובה, אז אתה טעית טעות מרה, ואתה תבין את הטעות הזאת כשאני אגיד את המילה מעליך. עכשיו, למה זה חשוב? מכיוון ששר המשקים שצריך להביא את יוסף כפותר חלומות מקצועי, אם רק יוסף היה פותר את החלום שלו, שר המשקים היה אומר את כל ההתחכמויות שלכם. הרי הוא רשע, שר המשקים הזה. הרי הוא שכח את יוסף, לא זכר וישכחהו. הרי הוא לא מעוניין להזכיר אותו לטובה. אין לו עניין באמת. למה הוא מספר לפרעה על יוסף? לא בגלל שהוא רוצה להיטיב ליוסף, אלא בגלל שהוא רוצה להיטיב לעצמו. וכשהוא מספר עליו, הוא מבזה אותו, כמו שרש"י כבר העיר. אז אם יוסף היה פותר רק את החלום של שר המשקים, שר המשקים היה מתייחס אל הפתרון הזה כמו שהתייחס אליו שר האופים. כלומר, טוב פתר. נו, אז מה, הוא יביא אותו לפרעה? כבר פרעה ניסו, כל החרטומים ניסו ולא הצליחו. אז זה פותר לא מקצועי כמו יוסף, שסתם רצה להיטיב את מצב הרוח שלי. אולי הוא ידע שבעוד שלושה ימים יש יום הולדת לפרעה, כמו שאתם אמרתם שהיה לו ידע מוקדם. אולי הוא ידע במה חטא שר המשקים כמו שאתה אמרת, ולכן הוא ידע שזה חטא קל ופרעה יסלח. הכל זה אולי, אולי, אולי. לכן יוסף היה צריך להוכיח את היותו פותר חלומות לא חובבני, אלא פותר מקצועי ללא משוא פנים, ובעוז רוח אומר את האמת בלי לפחד. רק שנייה, ובאמת תראו מה אומר שר המשקים לפרעה. בדיוק את זה. פרק מ"א פסוק י' וידבר ת' וידבר שר המשקים את פרעה לאמור את חטאי אני מזכיר היום פרעה קצף על עבדיו ויתן אותי במשמר ואת שר הטבחים אותי ואת שר המשקים ואת שר האופים ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלומו חלמנו ושם איתנו נוער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתור לנו את חלומותינו איש כחלומו פתר ויהי כאשר פתר לנו כן היה מה? אותי השיב על קנים ואותו תלה. זאת ההוכחה שלו לאמיתות הפתרונות של יוסף, לזה שיוסף הוא פותר אמיתי, מצועי, שפותר את הדברים ללא נטייה שבלב, אלא כפי שהחלומות באמת מתכוונים לומר. אז זה התפקיד של שר הרסים, והוא היה צריך על התפקיד הזה לשלם בחייו נבח. כן. איך? הוכחה שהקדוש ברוך הוא... זה יפה מה שאתה אומר, כן. תפקיד נוסף לדבר הזה, ששניהם בדיוק באותו לילה חולמים חלומות כל כך דומים, זה עדות לכך שהחלומות שלהם הם אכן מסרים אלוקיים של ביחס לעתיד. יפה. חלם שני חלומות בלילה אחד. בהבדל רק, כמובן, הוא חלם אותם לא באותו זמן. הוא התעורר באמצע. כן, שאלה.
יוסף לא יכול לדעת שפרעה גר בין החלום חלום ובזכות זה הוא יצא מהצער. יוסף לא יכול לדעת שיהיה כמה נקודות קרדיט באמת לא יבוא בכם כדי שבאמת הוא יספר לפרעה שהוא נמצא שם חף מפשע בכלא ופרעה יכול להוציא אותו. זה הטיעון שיוסף משתמש.
אז מה השאלה?
אם אתה רב אומר, אז אתה תגיד את זה, מראה שאתה מדבר את שלם השם, הנה תראה, אני חופר חלומות טוב, ועובדה שלך אמרתי טוב, ולא אמר לי רע. יוסף לא משתמש בטיעון הזה בשנתיים שהוא מדבר
את שלם השם. אתה צודק, כי יוסף לא חושב שהוא יצא מבית הסוהר בזכות זה שהוא פותר חלומות.
בדיוק.
אלא בזכות זה שהוא לא מגיע לו להיות בבית הסוהר.
לכן להציג את החלום של שלם השם כחלק מההצגה שאני פותר מקצועי,
לא... אבל אם...
זה לא היה במחשבה של יוסף.
זה כן היה במחשבה, אני לא אמרתי שזה היה במחשבה של... זה היה במחשבה של הקדוש ברוך הוא שמתכנן את התוכניות שלו. אבל אתה לא צודק לגמרי. כי באמת החיוב של שר המשקים ליוסף נובע באמת מזה שהוא פתר פתרון של אמת. כן? מזה שהוא עזר לו לצאת מבית הסוהר, בזה שהוא פתר את חלומו פתרון אמיתי, אני יודע. על כל פנים אנחנו חוזרים עכשיו לשאלה שבה פתחנו את השיעור ורוצים לענות עליה. והיא זאת. למה חטף יוסף עוד שנתיים לבית הסוהר? מה? כי הוא הרג את שר האופים, אבל אנחנו אמרנו שזה לא הוא הרג אותו, הוא פתר את האמת. למה יוסף נאלץ לשהות עוד שנתיים לבית הסוהר? עכשיו תשימו לב, השאלה היא לא על שר המשקים למה הוא שכח את יוסף. למה הוא שכח את יוסף? כי הוא... מה, למה שהוא זכר? אפילו כשהוא זכר אותו זה היה זיכרון לרעה. למה שכח, השאלה היא, תנסחו את השאלה.
מה
יוסף עשה את השאלה? אבל מה, איך אפשר היה להקדים את יציאתו של יוסף? מה? זאת השאלה. אך יצא שר המשקים מבית הסוהר, הוא בליל יום הולדתו, במוצאי יום הולדתו, פרעה חולם חלום. ובחלומו, הכל כמו שכתוב בפרשת מקץ. כלומר, אין לנו קושייה על שר משקים למה הוא בגד בבקשתו של יוסף ושכח את יוסף. וטבעו שיהיה ככה. למה הקדוש ברוך הוא, שברור לנו מה, למה הוא הוציא שר המשקים? למה הוא נתן לשר המשקים להסתובב עוד חופשי שנתיים בשטח, ולא רתם אותו ישר למשימה באמצעות חלומו של פרעה? שהיה בה שנתיים יותר מוקדם. זאת שאלה שמטרידה מאוד את הקורא ואת חז"ל היא הטרידה. ותשובתם של חז"ל, כן, מה? ומה, תכף נחזור אליך, ומה חז"ל אומרים? או רש"י, מה? הוא בטח בשר המשקים, ולכן הוא נענש. כי לא היה לו לבטוח בשר המשקים. התשובה הזאת, לפי עניות דעתי, קצת קשה. למה היא קשה? רש"י קורא עליו את הפסוק, חז"ל קוראים עליו את הפסוק, אשרי... מה? מה? אשר לא פנה אל רעבים ואל שקי כזב וכו'. כלומר, לא היה צריך לבטוח במצרי הזה, אלא היה צריך לסמוך שהקדוש ברוך הוא יוציא אותו כאשר יראה לנכון, בלי קשר למצרי הזה. אבל זה קשה להבין. א', הרי סוף סוף באמת המצרי הזה, יוסף זיהה אותו נכונה כמי שעתיד להוציא אותו מבית הסוהר, וזה מה שקרה. אז הוא קורא את הכוונה האלוקית נכונה. וב', על עצם הרעיון שיוסף לא היה צריך לבקש, זה קשה, למה שלא יבקש? מה אדם נמצא בבית הסוהר? הוא לא צריך להשתדל לצאת. הוא צריך להגיד, אני סומך על הקדוש ברוך הוא שיוציא אותי ואני לא אעשה שום מאמץ מצידי כדי לצאת. אדם רואה חור בבית הסוהר, בחומת בית הסוהר. מותר לו לא לצאת מהחור הזה ולברוח, בגלל שהוא צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. זאת השתדל, הנה, נפער חור בבית הסוהר, שר המשקים יוצא משם. זאת הזדמנות ליוסף, למה שהוא לא ינצל את ההזדמנות הזאת ויגיד, תשמע, תסדר לי גם לצאת. תגמול איתי על מה שעשיתי לך. למה לא? זאת שאלה רצינית. אני לא, שאלה אמונית רצינית, שבעלי המוסר אגב נזקקו לה באמת. מה, אם אנחנו היינו בבית סוהר, לא היינו משתדלים, תראו איך שוב נחזור למה שפתחנו בו את השיעור. כמה השתדלות עשו רבנים ורבני רבנים, תנועה שלמה, חצי עם עמד על הרגליים והשתדל להוציא את דרעי מבית הסוהר. מי בא אליו עם רשי הזה ואמר לו, מה פתאום? אתה בבית הסוהר, מידת הביטחון, אל תנסה לצאת מבית הסוהר. באמת לא חשבתי על זה, איך הם מה, הם לא מכירים את רשי? ואם דרעי הוא זכאי והוא צדיק יסוד עולם, אז הוא היה צריך לשבת בחיבוק ידיים ולסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולא לפנות לכל מיני סתי כזב וכל מיני ועדות לשחרור מוקדם ושינוי חקיקה עשו בשבילו, מה לא. זה באמת קשה מאוד, אבל אני חושב שמה שאתה אמרת יכול לפתור את הבעיה. אמרת דברים יפים מאוד. לא תרשו לי לגמור כבר את השיעור, צריך להיגמר עוד מעט. אם יוסף היה בא אל שר המשקים ואומר לו, תשמע, אני פתרתי לך את החלום, החלום עומד להתגשם, אתה תצא החוצה, אל תשכח אותי. תוציא אותי גם. טובה נגד טובה, אני עשיתי לך טובה שפתרתי לך את החלום, אתה תכף תראה שאני פתרתי אותו נכון, תזכור אותי. היינו יחד, אכלנו מאותו מסטינג, אני שירתתי אותך, היינו חברים לצינוק. לא שוכחים חברים. שהוא פתר לו את החלום? זה טובה גדולה, מה זה? אתה רואה? לא משנה, אפילו לא עשתה לו טובה. היינו יחד באותו תא. לא שוכחים חברים. זה בסדר. זה לא נראה בעיניי בעיה מבחינה דתית. אבל בואו נטה אוזן ונראה מה יוסף אומר לו במגמה שעלה יוציא אותו מבית הסוהר. איזה פסוק? איזה? תתוו. יודלת. כי אם זכרתני איתך כאשר איתב לך, ועשית עמדי ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה והוצאתני מהבית הזה. בפסוק הזה אני לא רואה בעיה. בפסוק הבא הוא בא לנמק למה תעשה איתי חסד. אם הוא אומר, מה פרוש למה? כי לא שוכחים חברים, לא משנה מה עשיתי, כן עשיתי, לא עשיתי, תדאג לעשות לי פרוטקציה ולהוציא אותי מבית הסוהר. לא. הוא אומר, כי באמת אני יושב פה בבית הסוהר לא עוול בכפי. כי גונוב גונבתי מארץ העברים. מי גנב אותו? המדיני. אני מבקש לחזור לשיעור קודם. הלאה, עוד לא גמרנו. וגם פה לא עשיתי מאומה, שמו אותי בבור. גם זה בא לרבות כמובן. לא בארץ כנען, ארץ העברים, לא עשיתי דבר, ולא פה במצרים לא עשיתי דבר. אני צדיק ורע לו. אני צדיק ורע לו פעמיים. גם גונבתי מארץ העברים הלא עוול בכפי, וגם פה שמו אותי בבור הלא עוול בכפי. מה אתם אומרים על זה? שתי טעויות טעה פה יוסף. הוא גונב מארץ העברים בגלל התנהגותו שם, והוא הושלך לבור מחדש. אגב, תשימו לב שבהתחלה הוא קורא לזה מן הבית הזה, בפסוק תתוו, י' ד', בפסוק תתוו הוא קורא, גם פה שמו אותי בבור. גם פה לא עשיתי מאומה, וזה מזכיר, בזה הוא ממש רומז לבור הראשון. פעמיים אומר יוסף, הושלכתי לבור על לא עוול בכפי. עכשיו תשימו לב, במישור המשפטי הוא צודק. כלומר, ביחס לעורך הדין או לשופט, בשר ודם, הוא אומר דברים צודקים. על מה הוא שלח פה לבוא? בגלל מה? בגלל שקר של אשת פוטיפר. האם באמת הוא ניסה לאנוס אותה? מה התשובה? לא, היא ניסתה לאנוס אותו. אז הוא לא עבר עבירה. פורמלית הוא לא עבר עבירה. הדין, האם באמת הוא צודק שאומר שבארץ כנען הוא נגנב על לא עוול בכפו במילה וגם, וגם פה, הוא אומר גם שם לא עשיתי מאומה כי גונב גונבתי, באמת הוא צודק? מה, אפשר להגיד שהשלחתו לבור הייתה מעשה צודק? גנבתו על ידי המדיינים הייתה מעשה צודק? מכירתו לישמעאלים הייתה מעשה צודק? מבחינה פורמלית. אם היה המשפטן צריך לעמוד, הוא אומר, מה פתאום? הכל היו פשעים, סדרה של פשעים. נגדו. גם במצרים וגם בארץ כנען. כל מה שקרה ליוסף היה בעקבות פשעים שפשעו נגדו, אחד, המדיינים, הישמעאלים, ופה במצרים פשעה נגדו אשת אדוניו. אז מבחינה פורמלית הוא צודק. אבל אדם לא יכול לפעור את עצמו רק בבחינה הפורמלית. אדם שאומר דבר הוא צריך לעמוד מאחורי הדבר הזה בצורה, בכל הרמות. וברמה שאנחנו מנפחים את הסיפור פה כסיפור על השגחת השם הגומלת על חטאים, המחנכת את החוטא כדי לזכח אותו. ברמה הזאת יוסף לא היה צריך להגיד את מה שהוא אמר. הוא חטא בארץ כנען ולכן הוא נגנב משם. והוא חטא במצרים לפי השיעור הקודם שלנו, במה הוא חטא אגב? במה? הכניס את עצמו לניסיון, עוד לפני כן, שכח את מצבו, שכח את אביו, סלסל בשערו, התייפה, עשה את עצמו יפה תואר ויפה מראה. אז נכון שאי אפשר להגיד את זה למצרי הגוי הזה, הוא בכלל לא יבין על מה אנחנו מדברים. מה נגיד לו? מה הוא יגיד לו? תראה, שם אותי פה בבור כי הסתרקתי. השם העניש אותי על זה שהסתרקתי ולכן שם אותי בבור. מה, באמת זה... ברמה של המצרי הוא אומר דברים שהמצרי באמת יכול להבין אותם והם צודקים גם מבחינה משפטית ובכל אופן אדם כיוסף נטבע שלא להגיד דברים כאלה להכחיש לגמרי את הצדק בסבל שלו שוב אני חוזר, במישור המשפטי זה ודאי נכון במישור הדתי זה מעיד על כך שיוסף לא מבין מה השם רוצה ממנו או מנסה להתכחש למטרה שלשמה הוא סובל את כל הסבל הזה ועל כן נותנים לו עוד שנתיים זה הרבה זמן להרהר בשאלה מה הוא עושה פה בבור למה הוא שלח בארץ כנען אל הבור למה הוא שלח פעם שנייה במצרים אל הבור עוד שנתיים הוא צריך להזדכך עד שיבוא זמנו לצאת מהבור הזה זה פחות או יותר, זה לא רחוק ממה שחזל אומרים. זאת אומרת, כשחזל אומרים שהוא שם ביטחונו בשר המשקים, אז צריך רק להוסיף לזה. לא עץ עובדה שהוא שם את ביטחונו בשר המשקים, אלא ההנמקה בבקשה שלו משר המשקים. זה מה שכנראה לא בסדר, ההנמקה הזאת. לא עשיתי כלום, אני ממש צדיק גמור. אם אתה צדיק גמור, אז למה אלוהיך עושה לך את מה שהוא עושה. יש דברים בגוד. האמירה הזאת של יוסף מעידה על איזשהו ניסיון להתנתק מהרקע של כל הסיפור הזה, מהרקע האלוהי, ולראות את הכל ברמה רציונלית, משפטית, פורמליסטית. וברמה הזאת הוא צודק, אני חוזר ומדגיש. ברמה המשפטית הפורמלית הוא צודק. זה נראה לי ההסבר מדוע יוסף נאלץ לחכות עוד שנתיים כדי לעלות מהבור כשהוא טהור וזך הוא מבין את המטרה של לשמה הקדוש ברוך הוא הביא אותו למצרים לשרת לעזור לכל מי שזקוק לעזרה בין אם זה במצרים כפי שהוא יעשה מיד לעם המצרי ולמלכו ומאוחר יותר למשפחתו זהו